מה שנקרא מרגש כל פעם בחדש, אין מה לומר. באמת, משפט, אתם יודעים, משפט היסטורי שמקפל בתוכו הרבה מאוד. מי שכתב את הכרזת מדינת העצמאות היה בן גוריון, והוא כתב את כל הנוסח. יש כאלה אומרים שהוא כתב את זה בכלל סופית אחרי ההכרזה, אבל לא משנה. מה שכן, הוא אמר משפט: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, עם מדינת ישראל. בסדר? לא נמחק כל פעם כפיים, אבל יש בעיה אחת. אחרי שהוא גמר את ההכרזה, אתם יודעים, חצי שנה לפני פרצה מלחמה, לאף אחד לא היה זמן לעסוק במה שהוא אמר. נגמרה המלחמה, בן גוריון שאל את עצמו: אבל מה אמרתי? כלומר, במילים אחרות, מה זה אומר מדינה יהודית? זה מאוד נחמד להגיד, אנחנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, עם מדינת ישראל, כולם מוחאים כפיים, אבל אף אחד לא יודע מה זה אומר מדינה יהודית, מה המשמעות של זה. מגרון עצמו התלבט, דרך אגב, זה כמובן בן דוד של השאלה יותר מהותית אולי, והיא: מי הוא יהודי? אוקיי? מי הוא? וואי, יאללה חברים, זריז. אם אפשר, ממש חייבים להתחיל את השיעורים האלה בזמן. כבר 5 דקות רק עסוקים בזה. ממש, אנא, אנא מכם, בואו נעשה מאמץ שב-600 נתחיל. בסדר? קובן? בן גוריון בעצמו, דרך אגב, לא ידע בדיוק להגדיר מי הוא יהודי. הוא שלח מכתבים ל-50 אנשי רוח והגות יהודים, רבנים, פרופסורים, בארץ, בחול וכדומה. שאל אותם, נגיד הרבי מלובביץ', הרב סולובייצ'יק, אני חושב היה שם, כל מיני אנשים גדולים בעם ישראל. שאל אותם: תגידו, פדיחה, כאילו, הכרזתי למדינה לעם היהודי, אבל אני לא יודע מה הקריטריון שקובע מי הוא יהודי. הוא שאל אותם: תגידו לי מה ההגדרה של יהודי. טוב, באופן כללי, ברבנים לא היה מחלוקת יותר מדי, אבל גם באנשים שלא היו דתיים אמרו לו: תשמע, האמת היא שאין לך דרך לצאת מזה. כלומר, רק ההגדרה הדתית היא הגדרה שיכולה באמת ליצור קונסנזוס רחב וברור שמגדיר מי הוא יהודי ומי לא. ברגע שתחפש קריטריון אחר, הוא נהיה חסר משמעות, כי אין לו משמעות, אף אחד לא יקבל אותו, הוא לא מקובל על כולם, זה גם סובייקטיבי, לך תציב גדרים, אתה יודע, פה יש לך גם הלכה תכלס מעשית, זה לא רק, אתה מקבל את ההגדרה היהודית, קודם כל זו הגדרה מאוד מבוררת, ובאמת גם ברמה מעשית, הקריטריונים מאוד ברורים, אז הופך את זה למאוד פשוט, ובשורה התחתונה הוא הבין שאין כל כך אפשרות אחרת, ולכן הוא קיבל את ההגדרה הזאת. שאלת מי הוא יהודי, זו שאלה מאוד מאוד יסודית, לא רק בשאלה, לא יודע מה, אם אפשר להתחתן עם מישהו או לא. אם אנחנו מקימים מדינה ליהודים, אז זה הופך לדבר מאוד מאוד חשוב. עוד מעט אני טיפה ארחיב על זה, אבל השיעור הולך להיות בנוי משני חלקים. השאלה, החלק הראשון יעסוק בשאלה מי הוא יהודי, והחלק השני יעסוק בשאלה מה הוא יהודי. כלומר, מה זה נותן, מה זה מאפשר כשמישהו מוגדר יהודי על פי קריטריונים שעוד מעט נבין, אבל מה זה נותן? למה צריך את זה? מה הוא יכול שמישהו אחר לא יכול? עכשיו, למה זה נפקא מינה על המדינה? כי אם המדינה יהודית, אז קודם כל צריך לדעת מי זה היהודים האלה שהמדינה הוקמה עבורם, מה הופך אותם למה שהם, זה דבר ראשון. דבר שני, יש מהי מדינה יהודית, יש כאילו מדינה יהודית, יש מהי מדינה יהודית, כמו מהו יהודי. כלומר, מה הרווח? מה המשמעות שיש מדינה שמוגדרת ליהודים? האם זה רק אומר בסך הכל איזה קומבינה של איזה חבורה מגובשת, משפחתית, חמולה משפחתית שמחליטה לדאוג לעצמה, או שיש משמעות למדינה יהודית? כלומר, מדינה יהודית עושה דברים שמדינה לא יהודית לא יודעת לעשות, לא יכולה לעשות. ומזה גם נגזר, נקרא לזה, הייעוד של מדינת ישראל. וגם שאלה גדולה. אתם יודעים, הציונות זה תנועה שהייתה מאוד מאוד פרקטית מעשית בסופו של דבר, כי יש מלחמות ויש שואה ורוצים אותנו ואוכלים לנו ופוגעים בנו, אז מה הם SOS? אתם יודעים, מי שהיה פעם בחדר מיון בבית חולים, אתם יודעים, זה לא אומר שאין לאף אחד להתעסק שם עם הגור, פילוסופיה. בוא נחשוב על החיים, בי בי בי, כל המכשירים צפצפים שעובר הזמן לכלום, הכל, כן, הכל תחת זריז. ולכן התנועה הציונית לא עד הסוף הצליחה באמת להגדיר יהודים מהותיים למדינה. היא התרכזה בעיקר במשימות הטכניות. עכשיו זה דבר נפלא, זה בסדר גמור. זה גם, אגב, לכן זה גם ליקד הרבה מאוד אנשים שונים, כי אתה יודע, בתחת, שמאל בבית חולים, כולם חברים שכולם, כי כולם צריכים למשום, כולם סובלים בכאבים, כלומר, אז יש פה אותה, מה שקרה, במחנה המשותף עם כולם. אז ככה זה גם היה בהרבה מאוד שנים. איפה המשבר נוצר? ברגע שהיהודים, המטרות הגשמיות, הטכניות, מתחילות להיות מושגות, אז עכשיו נשאלת השאלה, נו, אז מה עכשיו? מה עושים עם זה? לאן לוקחים את זה? לאן לוקחים את זה? מה המטרה? בסדר, אז יש מדינה, יש לה קלה, יצא, ויש ביטחון, יופי, הכל נפלא. ומה עכשיו? פה מתחיל בעיה. זה קשור לשאלה, מהו יהודי? כלומר, מה המשמעות של מדינה יהודית? אנחנו הולכים לעסוק בסוגיה הזאת דרך אברהם אבינו, ששם הולך להיות הבירור, אבל לפני כן אני רק אסביר דברים שלא תמיד אנשים יודעים את זה. בעולם היום יש רק מדינה אחת שבגדול היא מדינה דתית, כלומר מדינה שמנהלת את עצמה על פי חוקים תיאוקרטיים. אוקיי, איזה מדינה זאת? איך? איראן. מי אמר איראן? אוקיי, מה עוד אפשרויות יש? הוותיקן זה לא מדינה, זה כנסייה אחת גדולה, זה לא מדינה. איזה מדינה בעולם היא מדינה דתית? אתם לא יודעות? סוריה, איראן, עיראק, כל המוסלמים, ישראל, מה עוד? אז האמת היא שיש רק מדינה אחת, רוסיה, רוסיה, איזה רוסיה, מה רוסיה? רוסיה זה כבר 100 שנה כפירה מוחלטת, איזה רוסיה, זה, רוסיה זה מעוז הכופרים. בקיצור, המדינה הזאת קוראים לה מדינת ישראל, בסדר? דרך אגב, אני אגיד הערה בסוגריים בעקבות השיעור על תקשורת, לא סתם, בסדר? כשאמרתי מדינה דתית, האסוציאציה הייתה איראן. אני שאני שומע מדינה דתית, עונה לי אסוציאציה גן עדן. אבל מישהו היה לו מאוד מאוד חשוב שלאנשים המושג מדינה דתית תלך יחד עם איראן, כי זה מאוד מפחיד. איראן זה השטן בהתגלמותו, זה הרוע המוחלט, זה הכי גרוע שיכול להיות, זה סרט האימה שלנו בחיים. אז למישהו היה מאוד עקרוני, דרך אגב זה לא פה, זה קורה קבוע, לכן אני שואל את השאלה הזאת, ותמיד אנשים, יש את האנשים ששומעים מדינה דתית עולה להם איראן, אמרו שלא מדינה דתית. דרך אגב, מישהו פירמת לנו את המחשבה כדי שלא נעיז לחשוב על מדינה דתית. זה בסוגריים, מה שנקרא, קיבלנו עוד דוגמה למה שלמדנו בשיעור על המסכה בקשורת. כן, מדינת ישראל המדינה היחידה בעולם שהיא דתית. עכשיו אני אסביר, מה זה מדינה דתית. מדינה דתית זה לא אומרת שכל המדינה היא, כל התושבים בהכרח דתיים, כמו שמדינה חילונית, שזה רוב העולם, לא אומרת שכל התושבים הם חילונים. הנושא זה המסגרת הלאומית, הממשלתית, הריבון. האם משרדי הממשלה כפופים להלכות הדת? זה השאלה. זה השאלה, זה מה שהופך מדינה למדינה דתית. כן. רגע, שנייה, אני הבנתי את השאלה, אני עונה. בכל מקרה התכוונתי להסביר את זה. אנחנו כל כך מדברים עליה ברמה עקרונית. לא כרגע מה קורה בפועל, בהכרח. כל ברמה העקרונית. מדינת ישראל היא בהגדרה מדינה דתית, מהסיבה הפשוטה שהגדרה יהודית זה הגדרה דתית. שימו לב, יש פה פלונטר, קונפליקט בלתי פתור, דרך אגב, של הרבה מאוד אנשים, אנשי תרבות חילונים, חלקם מודעים לזה, שיש פה קונפליקט בלתי פתור. אתה לא באמת יכול לטעון שאתה מנותק לחלוטין מהיהדות, כי אם אתה מנותק לגמרי מהיהדות ואתה לא מאמין בה, אז באותו רגע אתה כבר לא יהודי. כי זה הגדרה דתית. אז אם אתה לא יהודי, אז מה אתה עושה במדינת היהודים? אז נכנסנו פה לקונפליקט, בסדר? זה פרדוקס בלתי פתור שיש בתרבות החילונית. רובם פשוט מתעלמים ממנו וזורמים איתו. אלה שלא מתעלמים ממנו, אז מה הם אומרים? הנה חינמי, אני באמת לא יהודי, אנחנו בני אדם שווים. וגם המדינה לא צריכה להיות יותר מדינה יהודית, אלא כל אזרחיה. שמעת את הביטוי הזה בשנים האחרונות? כי מי שאומר בעניין כל אזרחיה בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, הרי אם אני באמת חילוני עד הסוף, לא כאדם פרטי, בתפיסת האידיאולוגיה שלי, אתה לא יכול להיות צבוע, ופתאום, שנוח לי, לא, לא, אני יהודי, כי אני מקבל סל קליטה. לא, לא, אני יהודי, ואז לא יודע מה, אני מקבל כל מיני הטבות כי המדינה ליהודים, אבל יהודי זה הגדרה דתית, אם אתה לא מאמין, אתה מבינים? אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאתה יושב פה בארץ ישראל מכוח התנך שאתה לא מאמין בו. בן גוריון חי אופי מהקונפליקט. הוא היה אפיקורס, ולא הפריע לו לקחת התנך ולהגיד, הנה, זה הקושן שלנו. כך הוא הלך. הוא גם מגיע את עצמאות, הוא אומר את זה. אבל באים הנכדים שלו, האידיאולוגים, ואומרים, סליחה, זבלה. זה משחק מילים, זה לא עובד ככה. כי אם אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא, ואני לא מאמין בתנך, אז זה עד הסוף. אני לא יכול להשתמש בתנך שנוח לי. אז הנה חינמי. אז בוא נפסיק עם המושג הזה יהודי. בוא נפסיק עם המושג מדינה יהודית. נקים פה מדינה מערבית, מתקדמת, דמוקרטית, ליברלית, ועוד כל מיני מילים נאורות כאלה. שבסוף באמת יהיה רק אזרחי ישראל, והמדינה היא לא של יהודים. היא של, כמו כל מדינה, של מי שייך את אמריקה. אזרחי אמריקה. מה אזרחי אמריקה? יהודים, ערבים, צ'רקסים, הכל. מי שאזרח, אזרח, בפנים, בפנים, בחוץ, בחוץ. דרך אגב, כל מדינות העולם עובדות. כל מדינות העולם, אולי נכבה את המזגן, נראה לי מתחיל להיות פה חמידה, ואולי תרדמו פה. אז אולי נכבה, אם אפשר. א', מזגנים יש פה? מעולה, תודה רבה. שימו לב, כל מדינות העולם הן מבוססות על אותו עיקרון. יש פה קבוצת אנשים שחיה באזור מסוים, יש שלטון שדואג לנו, לוקח מיסים, נותן שירותים, זה פחות או יותר המשחק. מיש בפנים בפנים, מיש בחוץ בחוץ. זהו. זה צרפת, זה מדינות אירופה, מדינות אפריקה, כל המקומות. מדינת ישראל היא המדינה היחידה, היחידה בעולם שיש לה כללים אחרים לשאלה מי בפנים בכלל. כי אומרת, אנחנו קודם כל מדינה יהודית, כלומר לעם היהודי, לא לאזרחים היהודים. במה זה בא לידי ביטוי? אני אתן לכם כמה דוגמאות ממש על קצה המזלג. הדוגמה הכי בולטת זה חוק השבות. חוק השבות זה חוק שקיים רק במדינת ישראל. מה חוק השבות אומר? אני לוקח מישהו שחי בקצה השני של הגלובוס, 300 דורות אחורה הוא לא דרך פה בארץ ישראל, הוא לא מכיר אותנו, הוא לא שפה עברית, אין לו שום קשר, דימה אופי, הוא לא נראה כמונו, לצורך העניין, אוקיי? ומה אני אומר? הוא מקבל כרטיס כניסה לפה חופשי. ברגע שהוא רוצה לעלות, הוא מקבל מטוס, הוא מקבל לבנו שלום הלחם, קבל סל קליטה, 5 שנים הוא פטור מכל מיני, יש לו הטבות מס. הרי אתם יודעים, שום מדינה בעולם לא אוהבת, זה נקרא הגירה, נכון? מה שאנחנו קוראים עלייה לארץ, בעולם הכללי, סתם ככה, זה נקרא הגירה. מישהו מחוץ למדינה שמקבל אזרחות. חבר'ה, רוב המדינות, כולל מדינת ישראל, מאוד לא אוהבים הגירה. אתה לא רוצה, מה? בטח מדינות שהן טובות, יש להם כלכלית וכו', מה אתה צריך שכל הנתקעים יבוא אליך? אנשים, מדינות קשוחות, גם ישראל, למי שלא יהודי, שניים מאוד קשוחים. אתה צריך ממש סיבה מאוד טובה ומעוגנת בחוק, ובודדים יכולים להגר לפה, כמו לכל מדינה. ופתאום כשמדובר ביהודי, שזה הגדרה דתית, פתאום החוק משתנה. וכל ההגירה, שזה תהליך שאנחנו כאילו כמה שפחות רוצים שיבואו, מה זה? לא רק אתה מזמין אותו לבוא. אתה נותן לו הטבות, ואתה דואג לו, ואתה עושה לו עדפות, ואתה אפילו מקים מוסד ממשלתי שנקרא סוכנות היהודית, גוף בארץ, שעניינו לדאוג ליהודים בחוץ לארץ, שאינם אזרחי ישראל. אין דבר כזה לשום מדינה. אמריקה דואגת לאזרחים אמריקאים, בסדר, גם אם הוא גר עכשיו במקום אחר, אבל אם אתה לא אזרח אמריקאי, אפילו אם סבתא שלך הייתה באמריקה פעם, זה לא מעניין. אתה לא בחבורה שלנו, אנחנו לא חיים עליך. במדינת ישראל השקיע מיליונים, ומשקיע המון המון משאבים, זה לא רק כסף, זה גם עוד המון דברים אחרים. מדינת ישראל רואה את עצמה אחראית על היהודים בעולם. כן. לכן גם היא תשלח סיוע לכל מיני מקומות, ויהודים שיהיו במקומות סכנה, היא תוציא אותם משם, נכון? אם זה היה באתיופיה, ופעם היה גם בסוריה, מי שמכיר את הקלות הסוריות, המבצע הזה שהיה פעם. ועוד 1,001 דברים, כולל צה"ל, שיגויס למשימה הזאת. אתה אומר, אבל רבק, מה הקשר שלך? בן אדם פה לא יודע איפה אתה קיים בכלל. זה דוגמה למשהו שמאפיין שהכל בסוף חוזר לזהות הדתית של המדינה. כי מה הופך את האזרח צרפת הזה לקשור אלינו? למה ההוא ברוסיה, ההוא באתיופיה קשור אלינו? איך הוא קשור? הוא לא אזרח פה, במה הוא קשור? מאיך? מה הכוונה עם? באיזה קשר? כי הוא יהודי. יהודי זה הגדרה דתית. תבינות, זה בא ביחד. אתה לא באמת יכול להפריד את זה. אם תפריד את המדינה מהיהדות, היא לא תהיה מדינה יהודית. היא פשוט תהיה כמו אמריקה. מדינה לאזרחים שנמצאים בה ללא שום הבדל. דוגמה אחת. כי מה זה נולד יהודי? תסבירי לי. עם אף ארוך? כל מי שנולד עם אף ארוך יהודי? מה זה יהודי? איראני נולד איראני כי נולד באיראן. אין בעיה, זה כל המדינות עובדות ככה. נולדת בארצות הברית, להורים בעלי אזרחות אמריקאית, יש לך אזרחות אמריקאית, זה סבבה. אבל מי שלא נולד פה, איך יהיה לו פתאום אזרחות כזאת? במה הוא יהודי? זה המשחק מלין, אם מי שתהיה חדה, תשים לב שיש אנשים שמדברים על יהודים, יש אנשים שמדברים על זהות ישראלית. זהות ישראלית, שנייה שנייה, זה הניסיון של גופים מאוד רדיקליים, שרוצים שלא תהיה פה מדינה יהודית יותר, ליצור זהות חדשה. אנחנו לא מדינת היהודים, אנחנו מדינת הישראלים. מה זה הישראלי? מי שגר פה. לא משנה מה הזהות האתנית שלו. ערבי, סודני, יהודי, צ'רקסי. כן? ישראלי. וששואלים, מה אתה יהודי יותר או ישראלי יותר? מה אתה מרגיש? אוקיי? בחיל אנטי החינוך שיש בצהל, יש היום סדרות אנטי חינוכיות, שככה מעמידים חיילים, שואלים אותם שאלה. דיון. דיון אינטלקטואלי, נכון? מה אתה יותר? ישראלי או יהודי? זה טריק. אתם יודעים, זו שאלה שהיא נרשעת. למה? כי אתה כאילו מתלווה, אתה צריך להפחיל בשתי אפשרות, ולא שמת לב שתמנו לך פח, כי אתה מקבל את הנחת היסוד, שיהודי וישראלי זה לא אותו דבר. שזה עצמו אבסורד, כי המילה ישראל, ינום, יעקב, שמחה ישראל, ישר אל, לא משתה, זה. הפרדוקס פה לא יגמר לעולם, תדעו את זה. אני אומר ככה, בצורה קיצונית רגע, מי שבאמת ילך עם החילוניות עד הסוף, הוא לא יכול לחיות פה אפילו בארץ. כי אין שום הצדקה לכל מה שקורה פה. שום הצדקה. כי בסוף איך שלא נסובב את זה. ושאנחנו פה בארץ, ושאנחנו מגדירים את עצמנו יהודים, זה הכל נובע מהמסורת הדתית שלנו. אבל זה לא רק זה. אני רוצה לתת עוד כמה דוגמאות ממש בקצרה, לא לפתח את זה דיון כי זה לא הנושא. אני רק מביא דוגמאות קטנות להבין איפה... סתאר, פשוט אנחנו לא נוסעים.
לא, אבל אני לא מבינה את ההקשר. כי אני לא צריכה לקבל, בשביל לקבל את
הזכות,
נגיד אנגלית, אני לא
צריכה להיוולד שם, מספיק שאבא שלנו. אבל ההוא שעלה מרוסיה, גם סבא וסבא 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 שלו לא נולדו בארץ. ובכל זאת הוא מקבל פה אזרחות.
על הקשר למדינה.
המדינה פתוחה לאנשים שאינם בעלי אזרחות ישראלית. אם אתה יהודי, אתה מוזמן. אתה מקבל פרוטקציה. מי שמאגר עבודה, או מאגר מסיבה אחרת, הוא לא מקבל סל קליטה. כן? הלאה, עוד דוגמאות למקום שבו הריבונות היא כפופה ליהדות, הריבונות עצמה. אני אעשה את זה בקצרה. הגדרת הנישואים, יהודים שרוצים להיות מוגדרים כזוג נשוי במדינת ישראל, זה רק אם זה מוכר ברבנות הראשית. כלומר, רק אם הם עמדו בקריטריון הדתי, הם מוגדרים כזוג נשוי. אוקיי? יש איזה השלכות חומריות כלכליות שלא קשורות לכאורה לתפיסת עולם. זוג נשוי, יש להם מטבות מס, כי המס הכנסה רואה אותם כשותפים בעסק. זוג נשוי יכול לקחת משכנתה לפעמים שאדם פרטי לא יכול. זוג נשוי, יש המון דברים של טכני. יש גם דברים יותר מהותיים, למשל זוג נשוי יכול לאמץ ילד. זוג שהוא לא מוגדר כנשוי, גם הוא חי ביחד, המדינה לא תמכירה בו כנשוי, הוא לא יכול לאמץ ילד. יש המון השלכות. אז שימו לב, מדינה מערבית מתקדמת, מגדירה שהאזרחים שמוגדרים נשואים, זה רק האלה שהם נשואים בקריטריון הדתי. בלי קשר לשאלה אם הם באופן פרטי דתי. למגר זה, למה זה מחלה? לא צריך למגר את זה. בסדר, יש גופים רדיקליים קיצוניים במדינה שבחרתם להחריף פה את הכל. אנחנו לא עובדים אצלם. אנחנו בדיוק פה לומדים למה אנחנו לא מסכימים איתם. שהם רוצים להחריב פה את מדינת היהודים, להקים תחתיה מדינת כל אזרחיה. את רוצה מדינת כל אזרחיה?
לא, אבל לא מבינה למה שהם
ירצו.
למה שהם ירצו מדינה
יהודית? מה אכפת לי מהם? מה זה קשור?
מה זה מה אכפת לי?
מה אכפת לי מהם חושבים? לא הבנתי את השאלה.
לא, זה לא שאלה. אני לא תלויה
במה
שאכפת להם, אבל אני רוצה שהם
ירצו
מדינה
עם התקמות. בסדר, לכי דברית, אבל תשכנע אותם, מה זה קשור? אני לא מבין את השאלה.
כאילו, איך אפשר לשקף את זה להם?
למה, סליחה שאני שואל, אבל למה עכשיו שאנחנו נשים, הנושא שלנו זה עכשיו? זה את, לא הם. כלומר, שאת תביני מה זה מדינה יהודית. למה את עסוקה בהם עכשיו?
אני לא סגורה על היהדות שלי עכשיו.
ברור, אז בוא נסגר, מה זה?
אז אני רוצה
להיזהר,
למה שאני רוצה שהרבנות
הראשית
תמנע
זוגות
מזוגות
להט"בים? לא תדעת למה. כי להט"ביות זה ערך שמנוגד ליהדות, והמדינה היא יהודי, בסדר, זמן את לא מאמינה. בתור מה? בתור אזרחית ישראל?
לא, אני כן.
לא ידעתי, מי שואל אותך?
לא יודעת, אני גם.
אני לא מאמין בחוקי התנועה.
לא שואל
אותך. אני לא יכול, אני נגד זה שכשנוסעים, אני שמאלני. זה שכל פעם אתה עולה לכביש, אומרים לך תיסע בנתיב הימני, זה מניפולציה של ימני. אני לא מאמין בזה. מה קורה עכשיו? לא שואלים אותי. אני גם לא מאמין, באזרח נוסע. כל אחד יחיה, מה שיש לו, למה לוקחים לי כל כך הרבה אחוזים מס הכנסה? לא שואלים אותי. אתה יודע, גויסתי לצהל. אני פסיפיסט בכלל, אני לא מאמין בצהל. לא שואלים אותך. יש מדינה שיש לה ערכים, שקופה את הערכים על האזרחים. בואו נגיד לכם סוד, דרך אגב, אחד הבלופים שהתקשורת מייצרת לנו, כן? שיש קביעה דתית. חברים, כל מדינה בעולם קופה את הערכים שלה על האזרחים. גם שוויץ קופה את הערכים שלה על האזרחים. כי זה המשמעות של מדינה. יש לכל מדינה את הערכים שלה, ואם אתה רוצה להיות אזרח פה, אתה כפוף לערכים שהמדינה מחליטה. המדינה יכול להיות שלטון דיקטטורי של איזה מישהו, המדינה יכול להיות שלטון דמוקרטי שהרוב קובע. חבר'ה, תראו מה סרט שיש דבר כזה כפייה. כלומר, שיש דבר כזה חוסר כפייה. זה פשוט לא לעשות את החשבון, זה להתבלבל. אוקיי? יש מדינה בהגדרה, היא כופה את החוקים שלה על כולם. במדינות דמוקרטיות, במובן האמיתי של דמוקרטיה, שהרוב שולט, כן? לא שאומרים דמוקרטיה ובעצם זה דיקטטורה של מיעוט, אלא באמת הרוב שולט, אז הרוב כופה את ערכיו על המיעוט, אין מה לעשות, ככה חיים. באמת זה לא משנה, גם אם המיעוט יעשה את זה, זה לא משנה, עדיין תהיה כפייה. אין דבר כזה מדינה, אחרי זה אנרכיה. זה לא מדינה, זה פשוט, הכל פרוץ. גם בשוויץ יש חוקי תנועה. גם בשוויץ יש דברים שהמדינה קופה על היחיד. אתה לא יכול לגנוב, אתה לא יכול עוד המעלימות, אתה מחויב לחוקי התנועה, אתה מחויב לחוקי הכלכלה, יש כל מיני חוקים משפטיים שקשורים למסחר. כן, אתה מחויב אליהם. לא קודם את השאלה הטובה באופן כללי. זה גם לא להרבה זמן. קופה קצרה.
אם יהיה יהדות ודעת זה בדיוק אותו דבר, זה יכול להיות שיש מישהו
יהודי זוכים עליו. מה זאת אומרת, איך באיזה מובן? יש בחירה חופשית לאנשים.
לא, אבל אם זה אותו דבר, אדם שהוא יהודי הוא בהכרח דתי.
למה את אומרת? לא יודעת למה את אומרת את זה. אמרנו שיהודי בחינת דתי? לא. אמרנו שמדינה יהודית היא מחויבת לערכים מסוימים של היהדות. כי מי לא תהיה מחויבת, היא לא תהיה מדינה יהודית. זה המדינה. ברור, ברור, אני אספר לך, זה רק המדינה. בקיצור, את מבינה מה אני אומר? מה זאת אומרת? אנחנו חיים במדינה, את רוצה לראות לי בודד, תחיה לי בודד. כל מדינה, פתחי את הגלובוס, אני מרחיב בזה דיפה, כי אני פשוט רואה שתמיד אנשים נופלים בבור הזה. שכאילו, לא, אנחנו נגד כפייה. אין דבר כזה, אין מדינה, כמה יש 130 ומשהו מדינות בעולם, אין מדינה שלא כופה את הערכים שלה על האזרחים שלה. אנחנו מהגדולה. אני אומר, לא, גם אני בעד, אני נגד כפייה. רק כפי ספציפית, או זה שחייבים לחגורת בטיחות, ספציפית זה לא מתאים לי. לברור למי? ברור למי? ברור למי?
מי שחושב שחוקי תנועה הם לא הגיונים במדינה, זה אנשים בודדים שהם קצת...
אז מה הקריטריון הרוב? מה הקריטריון? אני הולך איתה. תמצאי, קריא, אז איך נקבע, אז איך נחליט, איזה חוק הוא כן ואיזה חוק הוא לא? שנייה, שנייה. ויכוח זה מצוין, בסוף יש ממשלה, אבל בסוף צריך להכריע, נכון? יפה. אני שואל אותך שאלה, אחרי כל הוויכוחים, איך נכריע? מי קבעת הטון? מי האנשים, או על פי איזה קריטריונים, אנחנו נכריע בסופו של דבר כך או כך?
לא יודעת, אבל אי אפשר לשאול את זה
חוקי תנועה. פשוט מאוד, את כן יודעת. פשוט מאוד. קוראים לזה שלטון הרוב. הרוב קובע את ערכיו על המיעוט. דרך אגב, כשהבגץ החליטו שהם עושים הפיכה דמוקרטית, מה הם הגדירו? שדמוקרטיה זה למנוע מהרוב הריצות על המיעוט. שזה מכבסת מילים אנחנו המיעוט נשלוט על הרוב. כן? לא סתם, הם שינו את ההגדרות בכוונה. אבל במקום מתוקן, הרוב קובע, מה שנקרא. כמו שהיינו ילדים, הרוב קובע. ככה זה. הרוב במדינת ישראל מהו? בעד מדינה יהודית או לא? בוודאי. הראיה, שכבר 70 שנה והחוקים האלה קיימים. נכון? יש 4 מנדטים מנהרת שמנסים כבר 50 שנה לשנות את זה, ונשארים 4 מנדטים. אז לא צריך להתרגש ל-4 מנדטים. רק תשימו לב איך לכולכם לא נוח שיש 4 מנדטים שלא מרוצים מאיתנו, ושלא לא נחמד להם ממה שאנחנו, שרוב עם ישראל רוצה. אנחנו מאוד לחוצים מזה, וצריכים למגר את התופעה הזאת במילים כאלה. שימו לב איך אנחנו בלחץ מזה. מה לעשות? או שאת לא מרוצה מהתשובה? זה תחשבי על זה לאט לאט, מעולה. כן, רגע, שנייה, כן. נו, בוודאי.
בעצם אמרת שכאילו מישהו לא מאמין בכלל בשום צורה שהיא, אז הוא לא יהודי.
לא, לא מה שאמרת, נדייק. הוא לא יכול לראות את עצמו כיהודי. חתית הוא יהודי, אבל הוא לא יכול לראות את עצמו כיהודי. לא, אני מאמין שצריך לראות בתשובה. אבל אני נכנס לראש שלו רגע, לשיטתך מה שנקרא. זה הפרדוקס החילוני שאין לו פתרון. אגב, זה לא המצאה שלי. יש הוגי רוח חילוניים שבעצמם כבר שונים כותבים על זה. יש פרדוקס חילוני בלתי פתיר. שאתה לא יכול באמת באמת לעזוב את היהדות עד הסוף. כי תעזוב את היהדות, אז בעצם הכל יתפרק. הם אומרים את זה דרך אגב, לא המצאה שלי הדבר הזה. לכן רובם מבינים את זה דרך אגב. לכן רובם לא משנים את החוקים האלה גם. כי הם מבינים את ההשלכות של זה. אז יש קבוצה קטנה רדיקלית שנוסע להחיל פה את הכל. בסדר, אנחנו לא עובדים אצלנו. הלאה. אז אמרנו לגבי הגירושים, אותו דבר השפה. השפה העברית היא השפה הרשמית של מדינת ישראל. השפה העברית היא שפת הקודש, היא שפת התנ"ך, אוקיי? נכון, זה לא בהכרח דתי, אבל בסוף, אם נחשוב רגע בהיגיון, ברור שאם היינו היום לצורך הדוגמה, מדינה, אם היו עכשיו מקימים מדינה מערבית במקום מדינת ישראל, ברור שהשפה הרשמית הייתה אנגלית, פשוט. המדינה, זה לא קשור, יחד אחר במדינה. המדינה, שימו לב, מחויבת ללוח השנה העברי. כל מוסדות השלטון לא עובדים שבתות וחגים. אתם מכירים עוד מדינה אחת שמוסדות השלטון לא עובדות בנו? בסדר, יום חופש יש וכל הדברים האלה, אבל בהגדרה. ולוח השנה היהודי ההלכתי הוא יקבע מתי שבת, והוא יקבע מתי חגים, והמדינה מחפיפה את עצמה לזה. משרד הממשלה, תחבורה ציבורית, אני יודע, צה"ל, המשטרה, מערכת הביטחון, מערכת הבריאות, כל מה שהמדינה שולטת עליו, כל מה ששייך למדינה, חוץ משירותים חיוניים, פיקוח נפש וכו', לא עובד בשבתות וחגים. כולל האוניברסיטאות דרך אגב. אוקיי, מישהו פה פעם הייתה בחו"ל? גרה בחו"ל? אוקיי, איפה גרת? אוקיי, לא, גר בחו"ל. מי שגר בחו"ל יודע שאחד הבעיות של יהודים סטודנטים זה שבואנה, שבתות, חגים, יום כיפור, הכל על הבבי, הכל כרגיל. איך? ברור, גם לחלק מהמקומות אתה בברוך, מבחינתם אם לא ניגשת ביום כיפור למבחן, בעיה שלך. אוקיי? בישראל אין דבר כזה. גם אוניברסיטת תל אביב, אוקיי, שימו לב לפרדוקס, אוקיי, לא פעילה בשבתות וחגי ישראל הדתיים. לא כי הם מרוויחים, כי זה חוק במדינה. אף אחד לא שואל אותם. אף אחד לא שואל אותם, כי הם לא המחוקק. יש משרד החינוך שכפוף למסורת ישראל. לא מבין מה את אומרת. מה זה קשור? אף אחד לא שואל אותם. אף אחד לא שואל אותם. נו, אז מה זה ילחמו? איך הם ילחמו? מה זה נגדם? אני לא מבין אותך. אין תחבורה ציבורית בשבת, חברים? אין. חיפה, אוי חבר'ה, באמת, סליחה שאני אומר, אבל אתם חייבות לדעת מה קורה במדינה. באמת אני אומר, אנחנו לא יכולים לא להבין מה קורה פה. זה בעוכרינו. כי בסוף אנחנו נרדמים בשמירה כי אנשים מנצלים את חוסר הידע שלנו. תחבורה ביום יהיה קשור לסטטוס קבוע. בתל אביב העירייה מפעילה תחבורה. עירייה זה לא תחבורה ציבורית. אוקיי? בחיפה, בגלל הסטטוס קבוע, זה הייתה עיר שרובה ערבית, בכל מדינה הוחלט להחריג מראש את חיפה מהסטטוס קבוע, ולכן בחיפה יש תחבורה ציבורית. אבל באופן כללי, מה, דן עובדים בשבת? מטרופולין, אני לא יודע, היא לא חברה ממלכתית לדעתי, ממשלתית. דעתי חברה פרטית, והיא לא כופה לזה, כמו מוניות, מיניבוסים, אוטובוסים, זה לא קשור. דבר על משהו שהוא בהגדרה ממשלתי. דרך אגב, חברים, זה שכל כך הרבה אנשים נלחמים במדינה יהודית, אז זה רק סימן שהמדינה יהודית, אחרת לא במה להילחם. חוק החמץ, חוק הכשרות, יודעים שבמדינת ישראל אסור לגדל חזיר? נראה לכם הגיוני? נראה לכם הגיוני? כאילו בואו נחופש העיסוק, חופש הזה, אין עד אחד חופשים זה גובר על זה, נכון? נכון. אבל המדינה יהודית, ויש לה ערכים יהודים, והיא כופה את ערכי היהודים על אזרחי המדינה, take it or leave it. זה המדינה, אתה רוצה להיות פה תהיה, אתה לא רוצה את זה, זה המדינה. טוב, עוד יש רשימה ארוכה, נסתפק בזה בינתיים, כן. לא, אנחנו ככה כי אנחנו מאמינים בזה. רק אני אומר, גם הרוב תומך בזה. סליחה שאני אומר, אבל יש, אני אגיד לך מה הבעיה. אנחנו יותר מדי צורכים תקשורת, ואנחנו לא מבינים את המציאות. מה זאת אומרת שטחים לא חוקיים? את יודעת שאין הגדרה כזאת שטח חוקי קודם כל? כלומר, זה הכל, אוקיי, 60 שניות. כל מה שנקרא, יש, מדינת ישראל הכילה שלטון צבאי על יהודה ושומרון. שלטון צבאי זה עצמו הגדרה שהיא בעצם לא חוקית. באופן עקרוני, כלומר, אומות העולם, צריך לדוגמה, לא מקבלים את זה, מדינת ישראל החליטה שזה החוק. אז קודם כל חוקי לפי מי? חוקי לפי האום, או חוקי לפי מדינת ישראל? כי לפי מדינת ישראל זה כן חוקי. אוקיי? עכשיו, מה אתה עושה בדיוק נגד החוק? שבות רחל זה נגד החוק? מי הקים את שבות רחל? מדינת ישראל, אתה יודע? כל יהודי, כל יישובי יהודה ושומרון הוקמו על ידי ממשלת ישראל. אז איך ממשלה שהיא קובעת את החוקי, תעשה משהו לא חוקי? חשבת על זה פעם? את לא בקיאה בכלל. ובגלל זה את קונה את השטויות ששמאלנים מוכרים לה. לא, אני אומר את זה כי אנחנו חייבים להתעורר. אחרת אנחנו בעצמנו קונים את השטויות האלה.
יש דברים שגם אנחנו רוצים נגד המדינה.
מה את רוצה להגיד למדינה? רגע, רגע, אני רוצה להבין, מה? מה קשר? מותר לא להסכים? מה הבעיה? לא הבנתי מה. אני לא מבין מה את אומרת, סליחה. בואו, יכול להגדיל יותר? כן.
להגיד, זה ככה בגלל שהרוב קובע, זה
נשמע לי כאילו טיעון שזה לא מסכים למה מדינת ישראל צריכה
להיות
כך.
אם עכשיו
יתפך
והרוב
יחליט
משהו אחר, זה לא אומר שלא נילחם על זה, שנגיד לא תהיה תחבורה ציבורית בשבת, נגיד.
ברור שנילחם, אבל איך נלחמים?
לפי הרוב.
משכנעים את הרוב.
מי אמר שהרוב? זה מה שמרצים לעשות.
נכון. ואיפה שלא נצליח דרך אגב לשכנע את הרוב, נפסיד. עיין ערך, גירוש היהודים, גירוש קטיף. שם לא הצלחנו לשכנע את הרוב, הרוב החליט להחריב חבל ארץ, לעשות טרנספר באפרטהייד בעזה ליהודים על בסיס גזעני. איזה קטעים, אבל זה מה שתמיד השמאלנים אומרים עלינו. לא, כשמגרשים ערבים זה אפרטהייד, כשמגרשים יהודים זה שוויון וחופש, כן? עשו אפרטהייד על בסיס גזעני, ונכון, בסדר, מה לעשות, אבל זה המדינה. ברגע זה החלטת ממשלה. החלטת ממשלה, מה לעשות, אפשר לא. ברור, אני גם היום לא מסכים עם זה, אבל מה לעשות, אני מקבל את הכללים ההוגנים שהרוב קובע. אבל רגע, אני לא מסכים עם גירוש גוש קטיף, מה אמרו לי? איך אני אתנגד? אני הולך איתך, איך להתנגד? הפגענו, מעולה, מפגינים, נו, מה עוד? מותר להפגין בת ישראל, זה זכות, מותר, אין שום בעיה, מותר להפגין.
נכון, אבל כאילו...
סליחה, תימנים אסור להפגין. כידוע, יש בהם השמאל מנה הפגנות בתקופת ההתנתקות. למרות שיש חופש הדיבור, חופש ההתבטאות, אבל זה רק להם כידוע. כן. אין בעיה, עשינו הפגנות. לא עזר, הממשלה, ממשלת...
הילד שאלה כאילו מה אנחנו יכולים לעשות. אז הרב אמר, אסור להם, למישהו שלא רוצה לנסוע בצד ימין, הוא לא יכול לנסוע בצד שמאל עכשיו, ברור. אי אפשר לנסוע בצד שמאל, אבל אפשר כאילו להתעקש על זה שיהיה...
איך, אני איתך, הכל בסדר, אבל איך מתעקשים? איך מנהלים מלחמה בשלטון דמוקרטי, בהצבעה בקלפי ובהצבעות בכנסת? זה המשחק. אנחנו לא מנהלים מלחמה באלימות. אנחנו לא ננהל אג'נדות בלא יודע מה. חוקי המשחק הם שאתה תשכנע את הציבור, הציבור יבחר נבחרי ציבור, הם ירימו את האצבעות בכנסת, וזה מה שיקבע. בין אם אני מסכים, בין אם אני לא מסכים. זה כללי המשחק שמחייבים את כולם, לא רק את הימניים. זה גם מחייב את השמאלנים, לא רק את הדתיים, זה מחייב להיות נאמנים לחוק. כן, גם את השמאל, למרות שהם לא מכירים בזה, גם הם צריכים להיות כפופים לחוק הישראלי. לא הם, הקיצונים שבהם לא מכירים בזה.
הרב, מה הם עושים שהוא לא
כפוף לחוק? מי, שמאלנים? הקיצונים, לא, רוב השמאלנים, האנשים הרגילים נורמליים, הם כן כפופים לחוק. מה הם עושים? למשל, יש מנהל בית ספר אחר סביב הגירוש של הסודנים, מנהל בית ספר בתל אביב, עבר על החוק בנת ישראל, ובתור מנהל לקח את הבית ספר שלו והפגין, בסדר? עם הילדים, בזמן ללימודים, נגד החלטת ממשלה, שעל פי החוק למשרד החינוך, אסור לעשות את זה. אז מה הוא אומר? תכניסו אותי לכלא, מה אכפת לי? אני הקריטריון למוסר, ולא אכפת לי מה החוקים שלכם אומרים, כל עוד זה לא תואם את עולם הערכים שלי. זה נקרא אנשים אנרכיסטים. דרך אגב, גם בצד הימני יש אנרכיסטים, לא מבלבל. אבל בכל מקרה, אנרכיסטים זה אנשים שהם הקצוות והשוליים. ואם הם יתרבו, המדינה פה תחרב, לא משנה מאיזה צד. כי המדינה יכולה להתקיים, שנייה, חבר'ה, בלי דיון למשנה, שנייה. המדינה צריך להבין משהו במה שנקרא הלכות ציבור. מדינת ישראל יכולה להתקיים כל עוד יש כללים שהם שותפים לכולם. אם אנחנו לא, אבל דיבורים מפריעים לי, סליחה. צריך להבין את זה. דרך אגב, בהקשר הזה אני ממליץ לקרוא את הספר "וי ידע ומונה" של הרב סדן. בסדר? "וי ידע ומונה". ספר ככה זורל. זה חצי תורה, חצי שיחות. על הלכות ציבור. איך מנהלים מלחמה? כשיש חברה מורכבת מכל מיני קבוצות ואידיאולוגיות, מהם כללי המשחק שחייבים להיות מקובלים על כולם? ומה שנקרא, זה הכללים שבתוכם משחקים. ועל רגל אחת, הכללים הם שזה מלחמת תרבות, זה מלחמת דעה, ובסוף, מה שנקרא הכרעה, טיפול בכנסת. כי הכנסת זה הכלי שיש לנו היום, שהכי משקף יחסית את דעת, את הדעה של רוב הציבור בעם ישראל, ואז אתה מקבל אינדיקציה איפה הרוב נמצא, איפה המיעוט נמצא. כן.
הרב, לא מאמין ש...
בי ידע ומונה.
הרב, כאילו, אם לא מאמין שכאילו, צריך
שיהיה פה הלכה,
גם אם
יהיו פה שלושה
אנשים שיאמינו בהלכה.
ברור שכן, מה זאת אומרת?
זהו, זה לא, כאילו, אפשר להתחיל את זה דרך הרוב, אבל זה לא כאילו.
אבל אני כפוף להחלטת הרוב, מה אני יכול לעשות?
זה אבל...
זה לא האידיאל עכשיו אמרתי, האידיאל הוא מדינה על פי תורה, ברור. אבל כל עוד זה לא מתקיים ב-100%, את הדיון אנחנו מנהלים בכנסת, ולא מנהלים באגרופים. אוקיי? ולא בסתימת פיות. גם לא לימני. בסדר? כי תמיד הרדיקלים עובדים תמיד באלימות, בשטיפת מוח, בסתימת פיות, אסור לשאול, אסור לחלוק, אסור לדבר, ומי שיעיז, מי שיעיז להגיד משהו, יאכלו אותו. זה... טוב. כן. גם לי, גם אני אומר את זה על עצמי. לא טוב לי. לך. מה זה עוד פעם? מה זה אין לי בעיה? אני רוצה שכל עם ישראל יחזור בתשובה.
זה עניין של תודעה לאומית או משהו
כזה?
כאילו לא אמור להיות
אכפת לי
שיהודים
יורדים
מהארץ?
ברור שאכפת לך,
נו,
מה תעשי?
אז לא יצא, זה קצת מוזר לי להגיד שטוב, אם לא טוב לכם, אתם לא רוצים את זה להגיד. תתחדו בקפריסים, תעבורו לעזור בדרמין,
ו... נו, מה לעשות? זה בדעה יהודית, מה לעשות?
אבל לא יודעת, כאילו, אני לא אומרת
להתפשר ולהתנצל על... זה מה שאת אומרת. בטח שזה מה שאת אומרת. את לא שמה לב.
לא, אני לא אומרת. אני פשוט שואלת. באמת, איך אפשר לעשות את זה? כי באמת אנחנו לא רוצים
ש... לא אני עושה את זה, הם עושים. לא הבנתי מה את אומרת. אני אחראי על מישהו שהחליט שלא מתאים לו מדינה יהודית? מה זה קשור אליי?
אבל אני אומרת,
ואדם הכי שלא טוב לו פה, הלך, מה אני אעשה? חבל, פעיל, עכשיו לא בתשובה. לא יודע מה אתה אומרת, בגלל זה נשנה את המדינה, כדי ש... 2% מהאנשים הלא מרוצים יהיו מרוצים?
לא, אני לא אומרת שם.
מה?
חוץ מנצטער, מה
שם? להחזיר בתשובה את עם ישראל, כן. נכון, ככה לא תחזירו בתשובה. נכון, כי ככה את מגדילה את כמות האנשים שצריך להחזיר אותם בתשובה. נכון, היום אנחנו צריכים להחזיר לא רק את החילונים בתשובה, גם 50% מהדתיים צריכים לחזור בתשובה. אז מה הרווחנו? אם יש אחד טובע בים ואחד שלא יודע לשחות, רואה אותו, יקפוץ או לא יקפוץ? למה לא? אם הוא יקפוץ, יש שתיים שיתבעו. נכון? אחדות ישראל, יתבעו ביחד. למה נתבע לבד? ניתן ליהודי לתבוע לבד, בוא נתבע איתו ביחד. ממשיך? מבחין?
כן, כן.
מעולה, טוב. אז עכשיו...
מי הוא יהודי?
מי הוא יהודי, יפה מאוד. איך זה קשור לאברהם אבינו? אתם שאלות, שאלה מצוינת. זה אחרי שאמרתי שאין שאלות בהתחלה. אני חושב, זה חלש אופי אני. בקיצור, יש, המהר"ל שואל שאלה כזאת בספר תפארת ישראל. מה?
אברהם העברי.
רגע, שנייה, המהר"ל שואל ככה. כתוב, זה אומר השם אל אברהם, לך לך מארצך, מבתך, וחלביך וכולי, ועשך לגוי גדול, ואברכך, וכל מיני דברים הוא מבטיח לו. נותן לו את ארץ ישראל, מבטיח שממנו יצא עם שלם, נכון? והוא יהיה גם מקור ברכה לאנשים נוספים. הכל נפלא. שואל המהר"ל, רגע, אבל לא כתוב בתורה מי זה אברהם בכלל. עכשיו, בדרך כלל בתורה, התורה מדברת מאוד ברור. יש צדיקים, יש רשעים, השם דואג לצדיקים, והם מעניש את הרשעים, נכון? דוגמה, אומר המהר"ל, פרשה אחת לפני. איך פרשת נוח פותחת? נוח איש צדיק היה בתורתיו, את אלוקים התהלך נוח, ועכשיו, ואומר השם אל נוח וכו' וכו'. או, עכשיו אני מבין, נוח הוא צדיק, ולכן השם מציל אותו. לעומת, תימנה הארץ חמאס, כל השאר רשעים, השם מעניש אותם. מאוד ברור. אומר המהר"ל, אני לא מבין, אברהם לא כתוב שהוא הצדיק. אז אם לא כתוב שהוא צדיק, למה שם כאילו מתגלה לה ונותן לו את כל הברכות האלה? מסביר המהר"ל, כי יש הבדל גדול מאוד בין נוח לאברהם אבינו. בואו תקשיבו טוב עכשיו, כי זה יסוד באמונה מאוד 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 חשוב, שמי שתבין אותו, היא גם תראה אותו בהרבה מאוד ספרים אחרי זה, או בכל מיני סוגיות כאלה ואחרות. זה קשור למי הוא יהודי, זה קשור גם לביטוי סגולת ישראל. אומר המהר"ל ככה, באמת לא היה הבדל מהותי בין נוח לבין אנשי דורו. כלומר, בעצם זה אותו סוג של אנשים. אז מה יצר את ההבחנה בין נוח לבין אנשי דורו? הבחירה החופשית. כלומר, כל ההבדל נוצר מלכתחילה מזה שנוח בחר להיות צדיק. הם בחרו להיות רשעים, ואז קיבלנו את נוח מצד אחד, והם מצד שני. אז כיוון שמלכתחילה הכל התחיל מזה שהוא בחר להיות צדיק, אז התורה מדגישה, אתה שואל את עצמך, למה השם פנה אל נוח? כי נוח בחר להיות צדיק בדורותיו וכו' וכו'. אבל כשמדובר באברהם אבינו, מדובר על משהו אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא לא התגלה לאברהם בגלל שהוא היה צדיק. בלי קשר. אלא הקדוש ברוך הוא, מסיבות שנגיד בהמשך, החליט לברוא בריאה חדשה. עד עכשיו היה בני אדם רגילים, שנבראו בצלם אלוקים, נקרא להם נשמה דור אחד. אוקיי? היה להם נשמה מסוג מסוים. ועכשיו הקדוש ברוך הוא החליט לברוא נשמה חדשה, גדולה יותר, שהיא מתחילה מבן אדם אחד, אבל בסוף היא תהיה גם עם שלם. ומה שיוצר את ההבחנה בין אברהם לבין בני דורו, זה לא שהוא היה צדיק, אלא שיש לו נשמה אחרת. נשמה מחומר אחר לגמרי. הרבה יותר קדושה ועליונה ממה שיש לכל בני דורו. ולכן אומר המהר"ל, כדי שהתורה רוצה לעורר אותנו לזה, היא בכוונה לא דיברה על אברהם שהוא היה צדיק, כדי כלומר להדגיש לנו שהשם בחר באברהם בגלל שהוא מישהו אחר לגמרי. הוא יצור אחר בהגדרה מכל בני אדם האחרים. ושימו לב, וכיוון שזה נשמה מסוג אחר, זה גם לא קשור למעשים שלו. כי כמו למשל, שאם אדם נולד בן אדם, בן אדם לא יכול להיות כלב, כאן הוא הולך על ארבע, אני אתן אסביר מה אתכוון. לכל דבר בעולם יש את התכונה הסגולית, ויש מה אפשר לעשות איתה. אוקיי? למשל, יש לי עכשיו שתיל קטן של עץ תפוחים. עכשיו אני שותל אותו, מה הסיכוי שיצא ממנו תפוזים? למה אפס? כי אין לו את זה בכלל בתכונה הבסיסית, השורשית, הסגולית. התכונה הסגולית זה מה בכלל הפוטנציאל של כל נברא. יש עץ ואבן וזכוכית וברזל. זה חומרים שונים עם תכונות שונות מלכתחילה. אתה לא יכול להעתיק אותם אחד לשני. לכל אחד יש את התכונות, זה מה שיש בו ומה שאין בו. לכן עץ תפוחים, התכונה שבו זה לגדל תפוחים ורק תפוחים. שום פירות אחרים לא יצאו ממנו. אבל זה עוד לא בטוח שהוא יוציא תפוחים. כי זה תלוי במה. בעבודה להוציא מהכוח אל הפועל. אם אני אגדל אותו כמו שצריך, ישקיע אותו, ידשן אותו, ייתן לו את התנאים הטובים לצמוח, אז הוא יגדל, יהיו תפוחים. וגם אז יש ספקטרום, נכון? הוא יגדל קצת, הוא יגדל הרבה, תפוחים קטנים, תפוחים גדולים, הרבה תפוחים, קצת תפוחים. גם פה יש משחק גדול. כלומר, יש את התכונה הסגולית, ויש את ההוצאה מהכוח לפועל של התכונה הסגולית. מה קודם למה? התכונה, ברור. כי הרי כל העשייה היא מבוססת על התכונה שקיימת. כי גם אם אני ארצה, אני לא אצליח להוציא תפוזים מעץ תפוחים. זה ברור. אז הכל מתחיל קודם כל מהתכונה שככה הוא נוצר, ועכשיו מה אני עושה איתו. אז עץ, יש לו תכונות כאלה ואחרות, אני יכול לנסר אותו, אני יכול לעשות ממנו רהיטים, אני יכול לעשות ממנו אלף אחד דברים. אבל הכל במסגרת התכונות של העץ. אני לא יכול לעשות למשל עץ לא נשרף, לצורך הדוגמה. כי התכונה של עץ זה להישרף. אז אני לא יכול, זה משהו שהוא מחוץ לתכונות שלו. זה כמו לגדל את התפוזים בעץ תפוח. נכון? כך אנחנו עובדים עם כל החומרים שיש בטבע. אותו דבר גם בני אדם. כל בן אדם יש לו את התכונה הסגולית, קרי, הנשמה שמלכתחילה הוא נוצר איתה, זה משהו נתון, זה בילטין, זה לא נתון לשינוי, לא לכאן ולא לכאן, זה מה שקיבלת. ועכשיו, כל אדם עומד להוציא מהכוח אל הפועל את הנשמה שגנוזה בו. זה יכול להיות אחד שיוציא הרבה, אחד פחות, אחד ייקח את זה לכיוון אחד, הכל פתוח. זה נקרא סגולה ובחירה. למדתם פעם מגירת הקנה פה? כן, מי למד? מה הדור פחות מדגיש שזה? בגירת הקנה אומר את המילים האלה. יש סגולה ובחירה. הכל מתחיל בסגולה, כי זה בכלל הפוטנציאל מלכתחילה, והתפקיד של הבחירה זה להוציא מהכוח אל הפועל את הסגולה. מה ההבדל בין נוח לבין שאר בני דורו? הבחירה. כי מבחינת הסגולה, האיכות הנשמתית, זה הייתה אותה איכות נשמתית. רק נוח בחר להוציא את זה לפועל, והיה צדיק, ושאר בני דורו החליטו לא להוציא את זה לפועל, ולכן הם רשעים. כי מה ההבדל בין רשע לצדיק? רשע לא מוציא את התכונה הסגולית שלו לפועל, וצדיק מוציא מהכוח אל הפועל את התכונה הנשמתית שלו. אבל ההבדל בין אברהם אבינו לבני דורו לא היה בבחירה, היה בסגולה. כלומר, בתכונה מלכתחילה, כי הוא נברא עם נשמה אחרת. ולכן גם אנחנו רואים שהוא מקבל הדרכה רוחנית אחרת. נכון? כל בני אדם מחויבים לשבע מצוות בני נוח. מה זה מצווה? הגדרה של מצווה על פי המהר"ל? המעשה שמוציא מהכוח אל הפועל את הנשמה שלי. כל מצווה מוציאה חלק מהנשמה שלי מהכוח אל הפועל. גויים יש להם רמה מסוימת של פוטנציאל שמספיק לזה שבע מצוות. נכון, שבע זה גם טבע, קשור למדרגה שלהם. והגיע אברהם אבינו, מופיע המדרגה, המצווה השמינית, ברית מילה. כשהמצווה השמינית היא בעצם הספתח לתרי"ג מצוות שיהיו בהמשך. כן? לכן גם זה שמיני, כי זה מבטא קצת כן, את ההשתחררות מהטבע. אבל על כל פנים, אברהם אבינו מקבל את המצווה השמינית, רצה לומר, אתה שייך לסדר רוחני אחר, כי יש לך פוטנציאל אחר. שבסופו של דבר, אומות העולם יהיו על שבע מצוות, ועם ישראל יהיה על תרי"ג מצוות. תראו את ההבדל. כי כל אחד יש לו תוכנית עבודה אחרת. ככל שהנשמה יותר גדולה, נדרש יותר, כן, יותר עבודה רוחנית, להוציא אותה מהכוח אל הפועל. וזה ההבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם. תמיד שואלים, מי הוא יהודי? התשובה היא עם היהודיה. בסדר, זה תשובה הלכתית. זה לא תשיבה מהותית. כלומר, מה בסוף יש, מה מגדיר את הבן אדם כיהודי? לא בהגדרה הלכתית. מה יש בו? עכשיו, אם ניקח שני יהודי וגוי, על שולחן הניתוחים, תאמינו לי, נביא את כל המכשירים החשמליים, MRI, לא יודע מה, אולטרסאונד, רנטגן, מנתח כל מילימטר בגוף, אני אומר לכם, לא נמצא שום הבדל בין יהודי לגוי. אז עכשיו נצמח רגע, אז איפה נמצא ההבדל? זה רק עניין של שייכות, כמו שאנשים רוצים, יש אנשים חושבים ככה, שמה שהופך עם לעם זה רק זה שמרגישים קשורים אחד לשני, זה הגדרה סובייקטיבית, או שיש הגדרה אובייקטיבית למי הוא יהודי. אומר לנו המהר"ל, זה מופיע בהרבה ספרים כמובן, בעם ישראל, מה שהופך אדם ליהודי, זה כי יש לו נשמה של יהודי. ודרך אגב, כיוון שהנשמה שייכת לתכונה הסגולית, לכן השאלה מי הוא יהודי לא תלויה באיזה שאלה מה הוא עושה עם זה, כי עץ תפוח הוא עץ תפוח, בין אם גידלת אותו ובין אם נתת לו ליבול, זה לא משנה, כי העץ התפוח, הגדרה שלו כתפוח לא תלויה בשאלה מה אני החקלאי יעשה איתו. אותו דבר, אם יש לי נשמה של יהודי היא קיימת, זה לא משהו שאני יכול לעשות איתו שום דבר, אני לא יכול לקנות אותה, אני גם לא יכול להיפטר ממנה, זה עובדה, זה אני, נקודה. ולכן הסגולה לא תלויה בבחירה. וזה גם קשור לשאלה, כל מה שהגמרא אומרת, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, כן? או כל ישראל שלך לכולם הבא, כל מיני מקורות כאלה שכאילו ישראל תמיד הם, נו, איזו דוגמה יש לי? ישראל אף על פי שחטא, אי, וכך וכך קוראים בנים, אף על פי שחטא, והבן יקיר לי אפרים ילד שעשועים. כל מיני מקורות כאלה, מה הם בעצם רוצים ללמד אותנו? שסגולת ישראל לא תלויה בבחירה החופשית. אז כמה שאדם יהיה כופר ופיקורס ויעבוד עבודה זרה, זה לא משנה, הוא נשאר עם נשמה יהודית. זה משנה במובן הזה שהוא חי חיים רעים, אבל זה לא משנה את ההגדרה של היותו יהודי. וכאן ההפוך דרך אגב, אם הבחירה החופשית היא לא מוחקת ממני את הסגולה, בחירה חופשית גם לא יכולה לתת לי סגולה. לכן גם אם גוי, צריך לדוגמה, עולה לארץ, נגיד מישהו עלה מרוסיה והוא גוי גמור, למה סבא שלו איך שהוא יהודי ופה זה נגמר? הוא גוי גמור, אבל הוא משרת בצהל, ואז אם הוא חס וחלילה נהרג במשהו, קוברים אותו מעבר לגדר, נכון? כלומר, קוברים אותו בנפרד מיהודים, כי בישראל לא קוברים יהודים וגויים באותו בית קברות. אז תאמר רגע, אני לא מבין, להילחם ביחד אפשר ולמות ביחד אפשר?
אז איפה בקורות של הרבים? של החיילים?
בכל בית עלמין צבאי יש חלקה לעיניים יהודים. אוקיי? אבל הוא לא נקבר עם יהודים. חפת של למה? תשובה, כי המלחמה זה קשור לבחירה, לאמונות, לערכים. אם הוא חי פה ומזדהה עם העניין, מצוין, חסיד אומות עולם, דרך אגב. גוי שלמרות שהוא גוי, הוא תומך בעם ישראל, חסיד אומות עולם. רגע, שנייה. לא, אבל הנקודה, הקבורה נקבעת לפי הנשמה.
למה?
ככה זה כרגע. תמה שנקבעת על פי הנשמה, מה לעשות? זה שהוא שירת בצהל לא הופך אותו ליהודי. וזה שסודן ניגר פה בארץ, כי אמא שלו פושעת ומפירה חוק, ועכשיו הוא גדל פה והוא דובר עברית, מה לעשות? זה לא הופך אותו ליהודי. זה לא הקריטריון. הקריטריון הוא מי שיש לו נשמה של יהודי הוא בפנים, אין לו נשמה של יהודי הוא בחוץ. נו, אתם חייבים, יש שאלה שאתם חייבת לי זו. או, יפה מאוד, הסוגיה מרתקת, אבל זה באמת מבין, שאלה איך אפשר להתגייר אז? אמרנו שאי אפשר להחליץ לתכונה הסגולית.
אבל חייל שהוא
מחליט
להתגייר כדי
להתקבל. אז זה חייל, כל בן אדם שמתגייר. מה זה חייל? כל בן אדם שמתגייר, איך דבר כזה?
אם הוא מחליט שהוא מתגייר,
אני לא מבין אותך, מה זה קשור חייל? יש יהודי, גוי. מה הוא? יהודי או גוי? יהודי, לפני, גוי בחוץ. מה קשור חייל?
זה גוי שהתגייר. יהודי.
כל גוי הוא מתגייר, יהודי לא מתגייר.
אבל
אין לו את נקודה. רגע, אז את שואלת שאלה, את שואלת בעצם איך בכלל אפשר להתגייר? זה השאלה. נכון, שאלה טובה. לא אכנס את זה עכשיו. בגדול, 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 כתוב בגמרא מסכת שבת, האור החיים מביא את זה גם בשם הזוהר, שמי שמתגייר, כנראה שיש לו מלכתחילה נשמה של יהודי שנפלה לקליפות, התפזרה בין אומות העולם, זה מופיע בזו, זה מופיע בהרבה פירושים, ובעצם לכן כאילו גם מקשים עליו, וזה שכאילו למרות הכל הוא חוזר, זה כמו איזה סימן, כלומר הגדרים ההלכתיים של הגיור, בעצם הם הגדרים שהתורה נתנה לנו כדי לזהות, כי אנחנו הרי לא יודעים איך לזהות נשמות, לזהות אילו נשמות שהתפזרו בין אומות העולם, בעצם חוזרות אלינו פנימה.
היום יש גיור?
לכן רק יהיו על פי הלכה, לכן ברגע שמישהו מגייר לא על פי הלכה, זה סתם עובד עליהם, שרפורמים מגיירים עלק אנשים, הם סתם עובדים עליהם בעיניים, הוא לא נהיה יהודי במדיג הזה, אז למה אתה סתם מוכר לו שקרים ובלופי? זה סתם.
זה כאילו
יותר
לשמת הפודות. לא, מגייר אותו להיות יהודי רפורמי.
מה?
מגייר אותו להיות יהודי רפורמי.
אבל הוא לא יהודי. רפורמיות זה לא יהדות, ומי שגייר בגיור רפורמי, הוא לא יהודי, מה לעשות?
אז הרפורמים של
הכותל
הם לא יהודים?
אולי נולדו להם היהודייה, לא יודע. אבל אם מישהו מהם עבר גיור, אז הוא לא יהודי, ברור. דרך אגב, אפרופו מדינה דתית, מדינת ישראל מכירה רק באורתודוקסיה כיהדות, תדעו את זה. המדינה כמדינה לא מכירה בעולם הרפורמי והקונסרבטיבי כיהדות. לכן כל מה שהם עושים שקשורים ליהדות לא קביל. הנישואים שלהם לא תופסים, הגיורים שלהם לא תופסים, כל דבר שהם עושים לא רלוונטי במדינה. אתה יודע את זה?
אבל יש נישואים שהם כן תופסים והם לא
תופסים? יש מה שנקרא נישואים אזרחיים, שמי שבחול, בארץ אי אפשר לעשות את זה, מי שבחול התחתן, אז רטרואקטיבית כאילו מכירים בזה. בקושי אנשים עושים את זה.
אבל היום רוב מי שמתגייר, אז הם עושים את זה רק מסיבה בירוקרטית.
זה לא מדויק, אבל תקשיבי, אותנו זה לא משנה. תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. בואו נפתור רגע, כי זה שאלות הלכתיות, עולם שלם שלא נראה לי, אנחנו בקיאים בו כל כך. בסוף, יש חותמת לרבנות הראשית, נקודה.
זה בסוף.
צבא זה תחת בפיקוח הרבנות הראשית. תקשיבי לי. שאלה טובה, לא ניכנס לזה כרגע. שימו לב, חבר'ה, אנחנו חייבים להתאפס לעיקר, כן?
איך יודעים את זה, אם יש נשמה יהודית?
אז בהלכה היא הקריטריון. ההלכה, כלומר התורה, מלמד אותנו, כן? אותה תורה שלימדה אותנו איזה יום קדוש, למה אם היינו אחר בידי בודד, לא היינו חשים, או הנה עכשיו שבת נכנסה, נכון? באה התורה ומזהה לנו, הנה, זה היום הקדוש. אותו דבר, הנשמה, התורה באה ומדריכה אותנו איך לזהות נשמות כאלה. לכן, זה הקריטריון ליהודי.
למה להקיימה?
כי זה שייך לצד הטבעיות. אנחנו רוצים לטעון שזה לא משהו ששייך להוצאה מהכוח אל הפועל, אוקיי? אלא שייך לטבע עצמו. אוקיי? כלומר, מי שנולד באמא יהודייה, אז בעצם הסגולה מונחת בו בטבע. זה בגדול.
כאילו שהוא נולד מהרחם שלה?
כן. הקריטריון זה האמא, לא אבא. אבא גוי ויב, נכון, זה אימא. נו מה, פעם אחת יש שיתרו לנשים על הגברים, גם אז לא מרוצים. הלאה, נו, אי אפשר ככה, מפליק, כל מה שקורה, השאר אינו. יאללה, פעם אחת תרגנו לכם. הלאה, תשמחו. בואו נמשיך. חבר'ה, שימו לב, עכשיו זה נקודה חשובה. אני אגיד לכם פסוקים פה, יש בנחמיה, שימו לב, כתוב ככה, אתם קראו את זה מתפילה. אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. מה הסדר? שמת לב פעם? שנייה, שימו לב. קודם בחרת בו, אחר כך מצאת את לבבו נאמן לפניך. זה יכול להצליח תפוך, לא? אומר אמר, הנה, בדיוק, זה אותו דבר. לא בגלל שמצאת את לבבו נאמן לפניך, אז בחרת בו. בחרת בו בלי קשר. כי מה זה בחירה אלוקית, אומר הרב צבי יהודה? זה יצירה אלוקית. כל מקום שכתוב שהשם בוחר, תחליפו את זה במילה השם יוצר, כי השם זה לא, הוא לא מגיע למציאות נתונה. אנחנו באים לרמי לוי, יש לך תאר עגבניות, עכשיו לאיפה תחיל לחפש מה שאתה רוצה, כן? הקדוש ברוך הוא לא עומד מול עולם נתון ועכשיו הוא בוחר, טוב בוא נראה מי מוצא חן בעיניי. הוא יוצר את המציאות, לכן כשהוא בוחר באברהם, הכוונה היא, הוא יוצר אותו שונה.
אז רצון של השם זה יצירה?
כן, בדיוק. עכשיו תראו משהו יפה. עכשיו, אנחנו מברכים כל בוקר ברכות התורה. תשימו לב לנוסח עכשיו. בואו נראה לנו מאיך העולם. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את התורה. מה אמרנו פה? מה הקשר בין הבחר בנו לנתן לנו את התורה? אז יש כאלה שמסבירים איזה טעות, אומר הרב יהודה, שבחר בנו מכל העמים, במה מתבטאת הבחירה? מה, בזה שהוא נתן לנו את התורה. כלומר, התורה הופכת אותנו ליהודים או לשונים מכל השאר. למה זה טעות? כי אם אני מתנתק מהתורה, אז אני כבר לא שייך לבחירה. יפה מאוד. כל הנצרות מבוססת על הנחת היסוד של כפירה בסגולת ישראל, ומה שהשם התגלה לעם ישראל, כן פשוט היו צדיקים כמו נוח. ולכן כשהם חטאו, השם עזב אותם ועבר למאמינים אחרים. כל הנצרות היא כפירה אחת גדולה בסגולת ישראל. יש למערב ספר שלם שנקרא נצח ישראל, כולו התמודדות עם הנצרות, וכולו עוסק בבירור הזה. זה נקודה קריטית. דרך אגב, גם אנטישמיות היא בעצם היא קשורה לזה, כי אנטישמיות היא שנאה לסגולת ישראל, היא שנאה לנשמות של היהודים, לא לאורח החיים שלהם כזה או כזה. ולכן תשימו לב, לכן אנטישמיות זה תופעה ייחודית לעם ישראל, זה שנאה של אומות העולם כלפינו שלא קשורה לאורח החיים שלנו, לדעות הפוליטיות, לנורמות, לנימוסים, להתנהגות, לשום דבר. ולכן אנטישמים אמיתיים מעולם לא הבחינו בין דם לדם, נכון? בקרימת הדרך לקרימת יורם כולם עמדו, אבל הוא חשב שאם הוא ישמור תרם במצווה וישמור על החזות היהודית שלו, הגרמנים אולי יאהבו אותו, כי הוא לא זה, הוא לא מתערב אצלם. והשני חשב, לא, הפוך, אנחנו נהיה מודרניים, נראה כמוהם, נאמץ את התרבות שלהם ואז יאהבו אותנו. יאללה, סתם את הפה, כנסו לתנו. ברור, ברור, צריך להבין את זה. היטלר בא ללמד אותנו מה זה סגולת ישראל בדרך הלא טובה. הוא לא המציא את השיטה, אתם יודעים, יש לו מורו ורבו. מי זה מורו ורבו? מה נרשע, נכון? סורר היהודים להשמיד, להרוג ולהביד. כל היהודים איתה והזקן, רגע, וחכה, חלק ככה, חלק ככה, חלק ככה. מה? יש סבירות שכן, כי אתם יודעים, במשפטי נירנברג שם, שתפסו איזה 10 בכירים נאצים ותלו אותם בסוף, נכון? אז אחד מהם אמר, זה כמו 10 בני אמן. נאצים, מה גוי? נאצים. לא יודע, זה יכול להיות. יכול להיות. חבר'ה, תבינו, זה הצד השני של המטבע. אנטישמיות זה שנאה ליהודי בגלל שיהודי, זה שנאת הנשמה היהודית. ולכן זה לא משנה איפה אתה גר בעולם, באיזה שפה אתה מדבר, באיזה תרבות אתה חי, זה לא רלוונטי. דרך אגב, זה אחד הסיבות למה כל מי שחושב שכשגויים שונאים אותנו זה בגלל שהם תמיד נוכלים אכזבות, כי זה אף פעם לא עובד, זה תמיד מאכזב בסוף. תמיד היהודים שחשבו, לא, הגויים שונאים אותנו כי אנחנו ככה או ככה, ונעשו את כל מה שצריך כדי לרצות את הגויים, ובסוף שנו אותם. אתה אומר, אני לא מבין, מה נסגר פה? נו, בטח אתה לא מבין. כי את הישור באמונה, זה הגוי הבין, אתה לא הבנת. הוא יודע שאתה יהודי, זה משהו עצמי, ואתה מוגדר כיהודי, לא בגלל איך שאתה חי, זה בגלל הנשמה שיש לך. ואת זה הוא שונא, כי הוא מקנה בזה. ואגב, המקור של האנטישמיות זה בעיקר נצרות, כן? לא סתם באירופה יש אנטישמיות. כי כל הנצרות זה שנאה עצמית ליהודים. עכשיו, אותו דבר, אנחנו לא אומרים אשר בחרבנו מכל העמים בגלל שנתן לנו את התורה, אלא זה כמו נקודה. אשר בחרבנו מכל העמים נקודה. כי הבחירה האלוקית זה מה שיצר אותנו עם נשמות קדושות, נקודה. עכשיו, אם יש נשמה קדושה, צריך להוציא אותה מהכוח אל הפועל. אז לכן נתן לנו את תורתו. אתם מבינות? התורה פה, התפקיד שלה זה לא להסביר את הבחירה, אלא זה כמו סגולה ובחירה. התורה היא הדרך להוציא מהכוח אל הפועל את הבחירה בנו, שזה וזה דרך אגב תנא דבליהו, תנא דבליהו מופלא ששואל מה קדם, תורה או ישראל, ואומר העולם אומרים תורה קדמה לישראל, ואני אומר ישראל קדמו לתורה. מה הכוונה ישראל קדמו לתורה? הכוונה הוא בא להגיד ההגדרה של ישראל היא לא מתחילה בגלל התורה, אלא הפוך, אחרי שיש ישראל, עד עכשיו מגיע התורה להוציא מהכוח אל הפועל את המעלה של עם ישראל. לכן ישראל, זה הכוונה שישראל קדמו לתורה.
אז זה נכון המשפט הזה, התורה קדמה לעולם?
לעולם? נו כן, גם ישראל קדמו לעולם. קדמו. אבל לא נסביר את זה עכשיו. שימו לב עכשיו לעוד השלכה, נקרא איזה אקטואלית. אם הבנתם טוב טוב את מה שאמרתי פה, אז יוצא שבני אדם לא שווים בעולם. המשפט כל בני אדם שווים הוא לא נכון לפי התורה. לא, זה ברמה, בסדר, א' את צודקת, זה נכון, זה בלוף שלא קיים בשום מקום בעולם. אבל אפילו, בוא נלך בדיון התיאורטי, כן? שמתנתק במציאות, רגע. אנחנו לא אומרים שכל בני אדם שווים, חברים. אנחנו אומרים שיש דומם, צומח, בעלי חיים, בני אדם, עם ישראל. עם ישראל הוא לא אחד מהקליקה של החברה האנושית. הוא עם נבחר. הוא עם נבדל. אנשים מבקשים להגיד את זה היום. אנחנו אפילו מברכים בבוקר, לא יודע אם אנחנו יודעות, אבל יש ברכה כזאת בבוקר שיהודים מברכים שלא עזה גיקוי. אתה יכול למות מהדבר הזה, לא מבין, בעולם מודרני, נאור, מתקדם, שוויוני, יש עוד ברכה פרימיטיבית יותר מזו שלא עשה לי גוי. זה לא קשור לברציבי, זה מציאות. אני לא גוי, מה לעשות? ברוך השם, זכינו בנשמה אלוקית. אז בני אדם הם לא שווים בהקשר הזה, בטח לא ישראל ועמים. דרך אגב, זה גם הסיבה למה לא מתחתנים עם גויים וכל הדברים האלה. לא, זה לא דו-קיום שגוי מתחתן עם ערבייה או הפוך. זה לא דו-קיום. בסדר? זה אובדן דעות. זה מה שזה. כי יהודי וגוי זה אש ומים. זה לא מתחבר. אוקיי? כי כמו שבני אדם לא יכולים להתחתן עם בעלי חיים, יהודי לא יכולים להתחתן עם גוי. נכון? זה לא אותו דרכה במציאות. איזה אינוחות! נכון? לא נח בכיסא. לא נח בכיסא, עיין ערך. כי מישהו חינך אותנו לערכים מנוגדים לתורה.
אז איך
נשארים משתבוללות?
וכאילו, יש נשים
שחיים... תמיד היו יהודים שהתנקרו לזהות שלהם, מה לעשות? אבל זה לא דבר לכתחילה. זה דבר נורא והיום, זה אובדן זהות טוטלי. זה הכי נמוך שאפשר לרדת.
אבל טוב להם, אז אנשים יכולים
לקרוא אותם. טוב להם זה הגדרה למה שנכון או אמיתי או מוסרי? אני צריכה שאני שואל. ואם טוב לי שאני מרביץ לאנשים? טוב לי, חפל הזמן. זה הרפיה, תרפיה באלימות. יש לי תואר. תרפיה באלימות. נעשה לי טוב, אני ממש מרגיש טוב עם זה. אני לא מבין את המילים האלה.
יהודיה שמתחתנת עם ערבי, זה טוב לה. יש עוד נשים
יהודיות שאומרים
את זה, ויגידו
במנהיגות... ברור, אבל זה רק חלשים, זה רק אנשים שמותקים כל כך מהאמת שלהם.
כן יכול ללכת יש במים, יש מציאות.
לא, אבל זה לא הולך במובן הזה שסוד הנסירה למדנו, אחדות בין הנשמות. אין חיבור בין נשמה שגוי לנשמה. אחר כך, אפילו הלכתי, סתם תדעו. מי שכאילו מתחתן עם גוי, לא נחשב בינו. אישה שהתחתנה עם גוי, לא נחשבת אשת איש. איך היא תהיה אשת איש? מה חיבר אותה בדיוק? היא אמרה על האקפר, מה היא אמרה שחיבר ביניהם בדיוק? הוא אמר לה, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. מה הוא אמר לה? איך היא תהיה מקודשת? חבר'ה, אנחנו מדברים על נישואים, עוד פעם, נישואים בעיניים מאמינות, זה לא איזושהי החלטה חברתית, בוא נהיה חברים ואנחנו נמסד את זה בצורה קצת יותר מפותחת. נישואים זה ברית בין הנשמות. זה קשר אמיתי וחי בין שתי נשמות.
מה,
אתה קדוש ברוך הוא עשה זיווג
שבוי
בשם ערבים ירוזיה? מה הקשר זיווג? באדם בחר, מה? לא יודע מה את אומרת. מה הקשר לקדוש ברוך הוא?
בשמיים יש בנים, יש בנות, אז הקדוש ברוך הוא לוקח מהבנים את הערבים והמנות היהודים ומדבק
ביניהם. יושב ומדבק דיווגים. תגיד, אני שכחת לשאול, את שמעת על המושג בחירה חופשית?
כן, אבל מה?
לא, רגע, רגע, את מבינה מה זה בחירה חופשית?
אני יודעת מה זה, אבל
הקדוש ברוך הוא... לא, לא, אז אם את אומרת ככה, אז לא יודעת מה זה ככה
חופשי. אני יודעת מה זה, אבל הקדוש ברוך הוא בסוף
מתכנן
את זה,
שהם
כן
התחתנו בין... לא, מה פתאום, למה את אומרת את זה? מאיפה את אומרת את זה?
אז אני
איתה
איתך בבחירה החופשית שלי, את
הרע
או את
השוק,
הקדוש
ברוך הוא... טוב, אני אעשה את זה בקצת, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה טעות מוחלטת מה שאת אומרת. אני אומר כאן, אני רוצה שנלמד. חס וחלילה לחשוב ככה. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא גרם למישהו לעבור עבירה. זה נגד כל היהדות להגיד משפט כזה. להתחתן עם גוי זה עבירה, ומה שאת אומרת זה בעצם השם גרם למישהו לעבור עבירה. אומר הרמב"ם, אם אתה חושב ככה, סגור את התורה, נגמר התורה. אין דבר כזה. אם הקדוש ברוך הוא קובע שיש עבירות ומצוות, והוא גם נותן עונש ושכר למי שמקיים או עובר עבירות, סימן שפה יש בחירה חופשית מוחלטת, ורק האדם יחליט אם הוא עושה כך או כך. רק הבן אדם. והקדוש ברוך הוא לא מתערב לאף אחד בהחלטות כאלה, לאף אחד. חס וחלילה לחשוב, זה נגד, זה נגד היהדות. לא יחס את זה עכשיו, אני רק רוצה שיהיה סדר. המחשבה שהקדוש ברוך הוא כאילו מכריח אנשים להתחתן, זה טעות, שיבוש. גם אם התרגעת לחשוב ככה, אז הוא בסדר, בוא נתקדם.
אבל טוב, בסדר, לא עכשיו, אבל אני
לא מתקדם. מה? לא, זה בסדר, אני לא אומר איזה מזדמנות. אני רק אומר רגע את המסקנה. זה נגד היהדות, כי זה עבירה. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מכריח מישהו לעבור עבירה. לא יכול להיות. אוקיי? טוב, בואו נמשיך. כן. כן. בין מה? עוד פעם?
אם כל אנחנו יהודים,
ואז
אנחנו מקבלים את התורה
והחודתיים,
אז יש דבר כזה,
יהודי
ודתי, בנפרד.
עוד פעם, כי יהודי זה הגדרה סגולית, יש לך נשמה של יהודי. עכשיו, דתי זה בחירה חופשית שלך, האם אתה חי לפי התכונה שלך, או לא. ברור, מה זאת אומרת? חילוני, לצורך הדוגמה, יש לו נשמה של יהודי, אבל הוא לא חי את הנשמה שלו. אבל זה לא סותר. הגדרה יהודי שייכת לנשמה. נו, ברור. הלאה. טוב, זה אמרנו, אמרנו, אמרנו. אמרנו, אמרנו, אמרנו. יפה מאוד. עכשיו, אנחנו בבעיה גדולה. זה החצי הראשון שאמרתי, שחשבתי שגם מספיק את החצי השני. אבל בסדר. לא, בסדר. שאלות חשובות, זה דיון חשוב בפני עצמו. מה אנחנו צריכים להתקדם מפה, אבל יהיה לנו קצת הפסקה עכשיו. כי שבוע הבא יהיה לנו שיעור על חנוכה, ביום שני, ואחרי זה יהיה חנוכה, ורק, מתי אתם חוזרות למדרשה?
יום שני, יום שני, יום שני.
כאילו, יום ראשון בלילה זה נר שמיני.
נכון.
שני אנחנו כבר פה.
יפה. אז בואו נקבע שכל מי שישבה פה עכשיו, שימו לב, כן?
לא, לא, אנחנו נחזור לשלם, לא משנה.
בקיצור, שימו לב, אז אני רק אגיד את המשפט כדי שנביא את ההקשר. שימו לב, אמרנו מי הוא יהודי, הבנו עכשיו. מי הוא יהודי זה מי שיש לו נשמה של יהודי. עכשיו צריך לשאול את השאלה, שאני לא אענה עליה כרגע, זה מה הרווחנו מזה? כלומר, מה הקדוש ברוך הוא במרכאות הרוויח מזה שהוא עשה את אברהם כזה? או נשאל בצורה אחרת, מה העולם היה חסר עד שאברהם נולד? כלומר, אם אברהם נולד בנקודה זמן מסוימת, אפשר להניח שהיה חסר משהו בעולם שעכשיו אותו אברהם בא למלא. למה זה חשוב? כי זה עונה לנו לשאלה, מה הוא יהודי? כלומר, מה בסוף זה מאפשר? מי שיש לו נשמה של יהודי, מה הוא יכול לעשות שגוי לא יכול לעשות? בסדר? מבחינה מהותית. וממילא זה גם משליך על השאלה מהי מדינה יהודית, אוקיי? כלומר, אם יש מדינה יהודית, קרי שאנשים בהם בעלי נשמות יהודיות, רובם לפחות, והמדינה מתנהלת על פי התורה, לאן זה לוקח? מה מדינה על פי תורה? אני בכוונה לא אומר דרך אגב מדינת הלכה, כי זה גם כן ביטוי שגוי. אנחנו לא רוצים מדינת הלכה, אנחנו רוצים מדינה על פי תורה. ההלכה היא בסך הכל מרכיב אחד מבין המון המון מרכיבים שיוצרים את המושג מדינה על פי תורה. אבל אם מדינת ישראל תהיה על פי תורה, כשרוב עם ישראל צדיק, מה זה ייתן לנו? מה יהיה במדינה שאין בשום מדינה אחרת? שדרך אגב, בזה אנחנו נהיה אור לגויים. כלומר, יהיה לזה גם השלכות החוצה, לא רק השלכות פנימה.
אני שומע לי
תקצר. כן, אבל במה זה מתבטא בפועל בחיים? אוקיי? זה חוזר לשאלה, מה אברהם? מה אברהם ידע לעשות שאחרים לא ידעו לעשות? שבשביל זה הוא היה צריך את הנשמה המיוחדת הזאת. שזה מתחיל מהנשמה, לא מתחיל מהבחירה שלו, כמו שאמרנו. מובן עד כאן? אוקיי, יפה מאוד. אז קיצור, ננסה לזכור בעזרת השם בשיעור הבא. חזק וברוך. אני אגיד לך מה, יש לי את הדף הזה, מי שרוצה, יש לי פה כאילו את הדף המקורות שאני משתמש בו בדרך כלל, האמת...